עמוד ב' למטה, זה יוצא חמש, ממש ארבע שורות מלמטה. נונה עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. עוד פעם, תני אמר רבי יהושע, ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואלו הן. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, מי שפורץ גדר בפני בהמת חברו, ואז בגלל שהוא פרץ את הגדר, אז הבהמה יצתה וברחה, אז אני לא הוצאתי את הבהמה בידיים, אני רק פרצתי את הגדר, כבר הגמרא תסביר יותר לעומק, אבל בפשטות זה נקרא גרמה, אז בגרמה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. דוגמה שנייה, והכופף קמתו של חברו בפני הדליקה, הוא הולך, כופף, מכופף את התבואה של החבר שלו לצד האש, בשביל שתיבר האש, אז כבר הגמרא גם תסביר לעומק, אבל עוד פעם, אני לא הלכתי ושרפתי לו בידיים באש, אני רק הלכתי וכיפפתי את זה לכיוון, אז בגללי זה נשרף, אז זה גם כן רק גרמה שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הדוגמה השלישית, זה לא דוגמה, זה דבר דין שלישי, והסוחר עדי שקר להעיד, מי שסוחר, הוא רוצה להוציא כסף מרובן, אז הוא הולך, הוא סוחר, הוא סוחר, נראה אחר כך במה דווקא סוחר, הוא סוחר עדים שקר שיבואו ויעיד שהוא פלוני חייב לפלוני כסף, אז גם כן בגלל שאני שכרתי, אז אני גרמה שבגלל לי הוא הוציא כסף סתם.
דווקא לאנשים אחרים או גם לעצמו?
אם אתה, אנחנו נסביר את זה עוד דקה לעומק, אם זה לעצמי, אז עוד מעט הגמרא תשאל לעומק, מה זה נקרא גרמה פה? הוצאת פה כסף. אז אם זה לעצמי, אני חייב להחזיר את הכסף, אז גם לחבר, נו. זאת אומרת, מה זה נקרא גרמה? גרמה זה נקרא, אני גרמתי הנזק. אז אם אני עכשיו הוצאתי לעצמי, אז אני פה קיים, אז תשלם, כאילו, אני עשיתי נזק ממש, הוצאתי את זה לעצמי. אבל גם פה, גם במישהו אחר, את השאלה נראה תוספות אחר כך, אבל פשוט אם זה לעצמי, אז אני עשיתי את הנזק ממש, אני הלכתי ושכרתי.
למה זה יהיה קשה?
רגע, אני הלכתי ושכרתי ידי שקר בשביל לקבל כסף, אז אני הזקתי, לא גרמתי פה שום דבר. אבל למישהו אחר, אז גם כן תוספות יהיה שאלה, רגע, הכסף פה עוד מעט תראה למה זה קשה.
זה בכלל לא קשה.
למה?
הוא שואל, אם זה היה לו בעיה עם מישהו, ואז הוא הביא עדים לכסף? או שסתם הוא הביא
ילדים
למישהו אחר בכלל,
למישהו
אחר.
לא,
כאן מדובר שזה... שממש אחר...
שתיים ירנו זה עושה לנו בלגן בראש, אתה אומר, הסוחר ידי שקר זה נקרא, כפשוטו, זה שקר, ואני הלכתי ושכרתי...
זה ברור לגמרי.
הוא שואל, אם אני סוחר ידי שקר להוציא לעצמי מה עדיף,
אז אמרתי, זה לא נקרא גרמה,
אני זקתי אותו בידיים. אני זקתי, ברגע שאני הלכתי עשיתי פעולה, והוצאתי דרזר כסף, אז לא נראה לי נקרא גרמה. אז בואו נראה בגמרא יותר לעומק, זה יתברר יותר לעומק יותר. בואו למקום, תתברר הרבה יותר. הדבר הרביעי, והיודע עדות לחברו, היודע עדות לחברו זאת אומרת, הבן אדם יודע שפלוני חייב לו כסף, ולא מעיד לו. אז בגלל זה מה יוצא? שהוא מפסיד את הכסף, כי אפשר להוציא רק בעידים. אז הוא יודע עדות ולא מגיע לעיד, אז זה בגלל שהוא לא מגיע לעיד, הוא מפסיד את הכסף.
זה ניסוי לא ראית, מה זאת אומרת?
אז הגמרא תשאל את השאלה שלכם, אז הגמרא תתראה שמדובר בעד אחד פה. ועד אחד, אז עד אחד זה לא ממש כתוב בתורה, זאת השאלה שאתם שאלתם רבה זה בדיוק השאלה מהתורה, זה השאלה, זה הגמרא תשאל מיד, כל פנים, אנחנו רק למדנו את זה באופן יבש, בלי הסברים, ועכשיו אנחנו נסביר את כל דבר, מה שרבי יואב שאל, זה נראה את הקושייה בגמרא, אז יש לנו פה בברייתא, רבי יהושע אומר ארבע מיני נזקים, שזה רק נקרא גרמה, ולרגע שזה רק גרמה, אז פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ועכשיו אנחנו הולכים להסביר אחד, וכל השאלות יתבהרו. אז בואו נלך לדוגמה הראשונה, מרמר. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, אז אם אני פורץ את הגדר, אז כתוב שפטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. שואלת הגמרא, איך היא דמי? מה מדובר פה הסיפור? אילם, האם תרצה להגיד שמדובר פה בכותל בריא? זאת אומרת, מה קרה פה? הוא פרץ קיר של החבר שלו, ודרך זה, מה יצא? כתוב שיצא בהמה, ויצא בהמה וברחה. רגע, אם הקיר היה קיר חזק ובריא, אז בדיני אדם נמי נחייב בשביל מה? על זה שהוא הזיק לו את הקיר, יש פה שתי דברים. מבחינת הבהמה שהבהמה ברחה, אז אני גרמה, אבל מה עם הקיר עצמו? אם הקיר חזק, אני הלכתי ושברתי לך קיר, קיר עולה מלא כסף. אז מבחינת הקיר, אני לא גרמה. סתכלו רשי גם בזה, אבל סתכלו תוספות, רק את ההתחלה, תוספות האחרון בעמוד, דיבור מתחיל אילמה. אילמה בכותל בריא, בדיני אדם למה מחייב פירוש? הכותל, המדע הבהמה ודאי לא מחייב בפריצת גדר באלמה. ואין זה אלא גרמה באלמה. אבל השאלה פה זה היה על הקיר, ויש ספרים באמת שכתוב בהם בעדיה, שהגמרא שואלת, בדיני אדם נמי נחייב כאילו מוסיפים מפורש בגמרא הכותל. אז זה תוספות שואל, ואם תאמר נעיד לחייב הכותל, אז אולי באמת מה שכתוב פה פטור בדיני אדם, אולי זה רק באמת הבהמה, אולי באמת מדובר בכותל בריא. ומה שכתוב פטור בדיני אדם זה רק מבחינת הבהמה, כי על הבהמה זה גרם, אבל הקיר הוא חייב.
למדנו פה לפני כן שפורץ וזה אם זה פעם רוצה, אין בעיה. בכל מקרה זה קרה גרמה.
אם יש לך קיר חזק, אני הלכתי, פרצתי לך את הקיר. אז הגמרא שואלת, מבחינת הבהמה אתה גרמה, מבחינת הקיר תשלם. אז זה הגמרא שואלת, אומרת, אז אמרת, תרץ עכשיו שמדובר בקיר רעוע. שואל תוספות, לא, תגיד באמת שמדובר בקיר חזק. מה שכתוב פה פטור בדיני אדם, שעל הבהמה הוא פטור, ועל הקיר באמת חייב.
זה ברור.
אז זה תוספות שואל, שואל תוספות, ואם תאמר, מעיד חייב הכותל, נמה, זה פטור בדיני אדם, רק הבהמה. ויש לתרץ, זה לא שייך למיס, אם כתוב בברית הפטור בדיני אדם, לא היה נכתב פטור, אם היה שום חיוב או בבהמה או בכותל. זאת אומרת, אם היה כתוב, אם יש כתוב פטור, אם יש חיוב, לא כתוב המילה פטור בברייתא. אז לכן זו השאלה. אבל עכשיו שהגמרא תתרץ כשמתרץ בכותל רעוע, אז זה כבר יותר מסתדר, אף על גב דין דומה, אז בוא נתקדם. אלא, בוא נתקדם בפנים בגמרא, הלאה. אלא, אנחנו עוברים לנון ו. אלא, אומרת הגמרא, מוכח שמה מדובר? בכותל רעוע. מדובר בקיר רעוע. אז מה יוצא? שבקיר הוא לא הפסיד שום דבר לבעלים. אלא בכותל רעוע. ובסתירה יוצא שהוא לא הפסיד שום דבר את הבעלים, כי זה עומד להיסתר. רק מה הוא הפסיד? הבהמה שלו יצאה וברחה. אז הבהמה זה רק גרמה. גרמה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז זה מובן. הדין הראשון של רבי יהושע באמת מדובר בקיר רעוע. וצריכים להגיד שאם מדובר בקיר חזק, אביב, אז על הקיר הוא כן יהיה חייב לשלם. אנחנו ממשיכים לדוגמה השנייה. אמר מר, הכופף קמתו של חברו בפני הדלקה. אז גם כן אמרנו שזה גרמה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שואלת הגמרא היחידה, באיזה ציור זה מדובר? אי למה, דמתי עלי שהוא כפף את התבואה של החבר באיזה צורה? ברוח מצויה. זאת אומרת שאיך שהוא כפף את זה, אז הגיע האש לתבואה בדרך של רוח רגילה, ברוח מצויה. שואלת הגמרא, זה בדיני אדם נמי נחייב, למה? כי כמו שכתוב בתורה, אני לא זוכר את הפסוק של הפסוק, שבן אדם מעביר כמה, זאת אומרת שהוא מדליק אש, והאש מתקרב לכמה, אם האש הגיע ברוח מצויה, אז הבעל האש חייב. אותו דבר, אם אני מכופף את התבואה לכיוון האש, אם זה הגיע דרך שכיפפתי ברוח מצויה לאש, אז אותו חיוב מדין תורה. זה, האש התורה מחייבת, זה לא דווקא שאני לוקח את התבואה ואני מכניס אותו לתוך האש. אם כיפפתי את זה בדרך רוח מצויה, זה הגיע לכיוון האש, זה נקרא לא גרמה, זה נקרא בדיוק אב נזיקין של אש.
למה? התורה כתוב כי יבעיר אש. אז אם אתה תבעיר אש, זה לא הולך מצויה, אז כן, אבל לא הפוך.
זה בדיוק, זה סקל איך שרש אומר את זה בשיותר, הרי בידיים מביא, מבחינת התורה זה נקרא גם תורה. כשאני מדליק אש והתבואה שלו הגיעה לרוח מצויה, אותו דבר אם אני מכופף תבואה בדרך שכיפפתי זה הגיע לרוח מצויה.
זה דרשה, זה כבר לא,
זה לא זה. הגמרא מבינה, לא אני אומר את זה, הגמרא מבינה שאם אני כופף תבואה בדרך שאני כיפפתי זה הגיע, האש הגיע לזה ברוח מצויה, אז זה ממש נקרא ברט אש מהתורה, וזה אב נזיקין של אש, הוא חייב גם כמדיני אדם. אז אם ככה, אתה לא יכול להגיד שמדובר בציור כזה, אלא אומרת הגמרא, תראה מה הוא עשה.
רגע, למה הוא יחייב?
אב נזיקין אש, אתה
יודע... אבל לפי ריש לקיש זה רק קוראים לו, רק ממונו, אבל זה לא ממונו בכלל. מה, איזה ממונו כאן? האש זה לא ממון שלו.
בסדר, אבל עוד מעט נראה, זה עכשיו אחרי הסוגיה הזאת, הולכים לדבר על אש.
לא, אבל מה, אבל מה תגיד כאן?
עוד לא דיברת אב נזיקין, אש עוד לא דיברת, אש חייב. אם אתה מדליק את האש, אפילו שהאש לא ממון שלך, האש, כבר נראה, נראה בהמשך, אנחנו עוד לא למדנו את הנושא של אש, רק למדנו בקיצור. הנושא של אש עוד לא למדנו, למדנו כבר שור, שן ורגל, ואתמול לימדנו את התוספות הראשון מה נכנס לפה אש. כן, אם אתה מבעיר אש, אז אתה חייב, וזה נשמע מהתורה גם כן אש, אם אתה מכופף תבואה של מישהו, בדרך שכיפפת הגיע רוח מצויה של אש של מישהו, זה גם כן נקרא.
בסדר, נגיע לזה.
אש אב נזיקין היחיד שעוד לא דיברנו על זה. אש עוד לא דיברנו, כבר שור דיברנו, גם מוות עוד לא דיברנו, קצת. אבל אנחנו בעזרת השם אחר כך מגיעים לאש. אבל כל פנים שואלת הגמרא, זה לא נקרא גרמה. אז אומרת הגמרא, אני אגיד לך, יש לנו שתי ציורים שהגמרא הולכת להגיד. ציור ראשון אומרת, אם אתה צודק, אלא דמטיה, מדובר ברוח שינה מצויה. הוא כיפף את התבואה, ואחרי שהוא כיפף את התבואה, הגיע אש דרך רוח שאין מצויה, וזה מביר את התבואה. אז פה אתה לא יכול לחייב אותו בדיני אדם, כי זה לא רוח שינה מצויה. אבל אחרי הכל, אם לא היית מכופף, אז אם הרוח שינה מצויה לא הגיעה, לא היה שורף, אז זה נקרא גרמה.
אחר כך הייתה הרוח.
אחר, או, יפה, אז המפרשים מוסיפים אשר רבי יהושע.
לכן הוא לא...
שאם תוך כדי כשהוא מכופף היה רוח שינה מצויה, אז אתה עושה בידיים. המפרשים צריכים לדבר, אבל אם הרוח שינה מצויה כבר נמצא תוך כדי שאני מכופף, זה נקרא בלם בידיים. פה מדובר שאני כיפפתי, אחר כך הגיעה רוח שאני לא אמור לחשוב על זה, זה נקרא גרמה. אז פה בצד כמו אומרים שזה נקרא גרמה. אז זה נקרא, אז זה האופציה שאנחנו נקראים גרמה בכופף קמתו, באמת, ברוח שינה מצויה, וכמו שהמפרשים מוסיפים, שמדובר פה שהרוח הזאת לא הייתה בעת שכפף את הקומה, זה לא כזה פשוט, זה תוספות אומר, זה הדוגמה הראשונה שאנחנו מסבירים פה את הכופף קמתו של חברו בפני הדלקו, שזה רק גרמה ופטור בדיני אדם. רב אשי מגיע אומר אופציה אחרת, ורב אשי אמר, תמון יתמר, משום דשוויה תמון באש. אנחנו נראה בהמשך את ההלכות של אש עוד לא למדנו. באש, אם האש שלך שרף משהו שהיה תמון, שהיה מכוסה, אז מה הדין רבי דוד?
פתור.
פתור, נראה את זה אחר כך, הגמרא דורשת.
למה זה כבר?
צריך להיות משהו גלוי. לא, נושא של אש בעיקר, רק הזכרנו את זה בעיקר.
למה זה לא שמעת את הקולות?
אז בכמה, באש צריך להיות גלוי. אם זה היה תמון, אז הבעל האש פתור מלאש עליה. אז פה מדובר, תראה מה זה, הוא רואה שאש מגיע. הוא רואה שאש מגיע, והולך לשרוף מישהו. עכשיו, מה הוא הולך ועושה? הוא הולך ומכסה. עכשיו, עוד מעט נראה על זה, נדבר על זה ראשונים. יכול להיות שבאמת הכוונה שלך הייתה גם לטובה. אתה רצית כביכול להציל, אבל פה הלכת, מנעת ממנו, גרמת לו הפסד. למה? כי אם לא היית מכסה את זה, אז זה שהדניק את האש היה אמור לשלם. עכשיו, בגלל שאתה הלכת וכיסית את זה, אז בכיסוי הוא פטור. אז זה נקרא גרם. אתה גרמת לו את ההפסד כי הלכת וכיסית. עוד מעט אני אראה לכם, בלי נדר, תזכירו לי בהמשך בגמרא שהגמרא... הגמרא הולכת עוד דקה להגיד צריך אותה, למה צריכים, מה, איזה חידוש יש בכל הארבע, אז נראה אחר כך מה ימים באמת אם התכוונת לטובה. אתה התכוונת לא בשביל להזיק, אתה התכוונת, יש בזה מחלוקת ראשונים, תוספות אומר אפילו שהתכוונת לטובה, אתה דיון תהיה חייב בדיני שמיים.
אני מעינה טועה, אש, למענו תמון, זה רק שלפני שהדלקת את האש זה היה תמון, אבל לא יכול להיות שכבר היה דלוק ופתאום אתה תעשה, תגיד זה נקרא תמון. זה לא הגיוני בכלל מה שאתה אומר לי.
אבל תכלס, כשהוא שרף היה תמון, זה הנושא פה.
כאן זה היה מקרה, ככה גמרת את זה, הגמרא כאן מדברת, כאן דובר בתמון, ותמון באש, זה הגזרת הכתוב, מה לעשות?
תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל, מרש"י אנחנו רואים לא ככה, רש"י דיבור המתחיל, תמון יצמר שכיסה קמת חברו בסדינים כשרד לקיץ לה, והוא לא שלח את הבעירה ושביא את תמון, וגרם להפסיד את הניזק ולפתור את המביר, ופתור את
המביר. אבל זה קשה, אבל זה קשה ככה.
אז על כל פנים, על כל פנים אומרת הגמרא, אמר מה, אז על כל פנים לפי זה מובן, לפי זה מובן למה זה נקרא גרמה, כי כמו שאמרנו מזמן, אנחנו ממשיכים, אמר מה, הסוחר עדי שקר, אמרנו הדוגמה השלישית של הברייתא של רבי יהושע, מי שסוחר עדי שקר להעיד על החבר שלו שהוא הוציא ממנו כסף, אז אמרנו שהוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הגמרא אומרת עכשיו להבין את זה, ורבי אביב בדיוק יתורץ את השאלה ששאלתם מקודם, תראה, שואלת הגמרא, מה זה הסוחר עדי שקר? איך ידענו? אי למה לנפשי, אם תרצה להגיד שמדובר שהוא הוציא את זה למי, זאת אומרת לסוחר עצמו, זאת אומרת, הוא אומר לו שפלוני חייב לו כסף, על ידי עדות, אתה הוציא מהחבר שלו כסף, בדיוק. ממון שלא מגיע לו.
לעצמו הוא עושה.
שואלת הגמרא, אם ככה בכזה מצב, ממונה בא ישלום, זאת אומרת, הוא קיבל כסף שלו כדין, אז הרגע שהוא קיבל כסף שלא כדין, אז הוא חייב להחזיר את זה לבעלים, ובדיני אדם, נמי, נחייב. אולי רבי דוד, יש לי עכשיו שאלה, זה לא השאלה שלי, זה תוספות שואל. אולי אני אגיד ככה, אתה יודע למה פטור מדיני אדם? כי הם לא יודעים שזה שקר. הוא השקרן היחיד.
רק הוא יודע.
אז לכן פשוט, אף אחד לא מחייב אותו, כי מבחינתם זה ידי אמת. אז אולי זה נקרא פטור מדיני אדם, הוא אומר, תוספות זה לא מוסרי. הגמרא לא הייתה כותבת פטור מדיני אדם על כזה ציור. סכן תוספות דיבור מתחיל ממון הבוי ישלומי. שואל תוספות, איך הייתם הפטור מדיני אדם? משום זה לא ידעים על שם עדי שקר. אומר תוספות מכל מקום, כיוון שאם היינו יודעים שם עדות שקר משלם, אז זה לא מוסרי שפתאום המשנה, אין שייך למיסנה פה פטור מדיני אדם. אז אלא מה מדובר? מדובר שהוא שכר להעיד שפלוני חייב כסף למי? לחברי. נו, מה עם החבר? חבר הוציא כסף שלא כדין, יש לך פה את הכסף שלא כדין, איך אתה מחזיק אצלך כסף שלא כמו שצריך? תשלם את הכסף. מה זה לא? מה ההבדל כשאתה אומר שאם זה אצלך זה לא גרמה? מה זה גרמה פטור מדיני אדם? אתה מחזיק כסף של מישהו אחר?
אני שואל אותך שאלה.
תחזיר. כשאני הולך לסוחר, שאני סוחר פה למישהו שהוא יקבל כסף שלא כדין, הרגע הוא מחזיק כסף שלא כדין. אז מה זה? אתה מחזיק כסף שלא כדין, איזה גרמה פה אני אגיד גרמה בלדיני. הרב, אתה מתלהב,
אתה מתלהב, אבל יש כאן בעיה. אתה חושב את זה יותר מתבייש.
אני
שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. אני באתי ושכרתי עדים שכירים, ויש כאן שני אנשים שאומרים ראובן חייב 200 שקל לשמעון. בסדר? איך אתה תחייב לו? תסביר לי. הם אומרים, אנחנו דיני, על פי שני עדים יקום דבר. הם אומרים, אני אומר לך שתיים, אנחנו אומרים שהוא חייב. מה תגיד לי? שאני עכשיו אגיד לך, לא שכרתי אותך. מי אתה? מה זה שכרתי אותי? מה שכרת אותי? מה, יש כאן שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר, אלא מה תגיד? שהם יחזרו בהם, הם לא יכולים לחזור בהם. יש דין, כל מי שכבר אמר בבית משפט, הוא לא יכול לחזור בו. אז מה, מה, מה השאלה שלך, לא מבין, מה השאלה?
אבל הרגע שהיה פה אי צדק, זאת אומרת...
מה זה אי צדק? הרבה שאנחנו מדברים מדיני תורה, מה אתה מדבר איתי,
נו? אמרנו שאם היינו יודעים את האמת,
מה זה יודע? מהאלוהים יודע? מה זה נקרא יודע את דין האמת? מהתורה יש לך או שאתה בא ואומר, יש לך או הכחישו אותך, או שבאו עדים זוממים. אבל אם אין לך כזה דבר, אין לך שום אפשרות. כתוב על פי שתי עדים מקום דבר, מה אתה מספר לי סיפורים? מה אתה מספר לי סיפורים? אני לא מבין מה שאתה רוצה.
רגע, לא הבנתי מה הבעיה, אבל הוא שכר אותם, נכון?
אני לא מבין שאני רוצה להגיד לך.
רגע, הוא שכר?
אני שכרתי, בסדר? בית שני עדים אומרים, הוא מבלבל את המוח. אנחנו אומרים שאני, אני עומד בתקע עולם השתיים, הנה, אני יודע שזה אתה, נתת לו שתיים, אז אני חייב. הוא בא ואומר שמה, שכרתי אותך, הוא מבלבל את המוח. מה מבלבל את המוח? יש לך, אז אם יש לך שני עדים, על פי התורה, עדי שני עדים מקום דבר, יבוא לך בן אדם ככה שמה, שכרתי אותך. אז מה? יאמינו לך? יש כאן דו עדים לתורה, מה אתה מדבר?
היה בדין השביים.
אתה לא מבין אותך, אני רוצה להגיד לך, אני לא מבין.
האמת בוא לא נעריך, כי אם אנחנו נעריך אני לא יודע לאן נגיע.
לא, אבל אני רוצה להבין מה הבעיה, מה הוא רוצה להגיד.
הבעיה הוא אומר, מה ההבדל אם אני שכרתי את זה לעצמי או שכרתי למישהו אחר? אבל בכל מה עשיתי אי צדק, אז אם זה צדק, אז תחזיר.
אותו דבר, נכון.
לא, והגמרא לא אומר שזה אותו דבר. הגמרא לא.
שאתה מוציא כסף.
אומר שאתה בשבילך זה בסדר גמור.
אביב, שאתה...
ואתה חייב להחזיר, אבל מישהו אחר לא, מה ההבדל?
נכון משהו, לפי מה שאתה אומר, אני אפתח משרד תיווך לעדים, כל אחד יבוא, ואני אשלם לעדים.
אין בעיה, ידידי הקהל, זה על פי דין תורה,
כל זמן ש... אני לא חייב.
אתה לא חייב, נכון?
אני לא חייב.
נכון?
גם אם אתה יודע, גם אם אתה יודע שאני מזכיר עדים, אתה לא יכול לחייב אותי.
אתה דבר איתי מהדקה, דבר איתי עכשיו מדינה זה, מה?
לא, מה שאתה אומר.
לא, אבל איך זה עדים? לא, אני מסביר לך. יש דין תורה, יש דין תורה.
אבל איך, לא נגיד.
זה ששכרת, זה משנה מה
זה, מה יודעת? אביב, אנחנו סוגרים פה את העניין. אני אסביר, והשאלה שאני שואל זה לא שאלה שלי, זה שאלה של טרספור.
רגע, אבל יש פה שאלה כולה, רק רגע. זה ששילם לעדים, וזה שקיבל את הכסף, שניהם עכשיו חייבים בדין השמיים.
אנחנו כרגע מדברים, על הסוחר.
לא, אני מדבר על הסוחר. כרגע זה שיקבל.
יפה, אז הברייתא של, יפה, אתם אומרים משהו מעולה, זה מה
שאני אומר. כן, אני טועה, שניהם
חייבים. אתם עכשיו בשאלה, יפה. יש ברייתא של רבי יהושע, שהברייתא של רבי יהושע, אני מקריא את המקור, הסוחר ידי שקר להעיד, ולא כתוב פה למי הוא סוחר, אז זה גם דרמה. אבל אני כבר הסברתי בברייתא את המסקנה. אבל ככה, הגמרא אומרת ככה, למי הוא שכר? אם הוא שכר את זה לעצמו?
זה כן, הבנתי.
אבל נקרא פטור מדין אדם, אתה מחזיק פה כסף שלא שלך. אתה יודע ששכרת שכאן, איך מותר לך להחזיק כסף? אתה סוחר שהוא חייב לך 1,000 שקל, והוא הביא לך מסכן 1,000 שקל כי הבית דין חייב אותו, אסור לך להחזיק את זה אצלך. אז ברור שאתה חייב בדיני אדם, אומרת, אמר, לא. שכרת את זה לחבר, אומרת, אתה חבר כן יכול להחזיק. זה מה שאני עכשיו שואל, מי? ולא אני שואל, אני תוספות שואל את השאלה. אומרת, מה מתאים? אם הוא מחזיק כסף שלא בצדק, אז כבר לא, כמו שהתוספות הקודם אמר, לא מתאים להגיד על זה פטור מדיני אדם, אם בפועלים...
גם לא חייב.
אז לכן מגיע תוספות, מה שרבי יואב מחזק, מגיע תוספות דיבור המתחיל אלא לחברי. אומר תוספות, באמת פה מדובר בכזה ציור, תקשיבו, אם החבר נמצא פה בשטח, ונודע לו שיש פה אי צדק, הוא חייב להחזיר את הכסף לזה שזה, והסוחר הזה גם יהיה פטור כרגע שקיבל את הכסף, אין פה זה. פה מדובר ככה, הגיע בן אדם, שכר להעיד שהוא מרחם על החבר שלו, מסכן
הפעם הפעם.
ופה נמצא סתכל תוספות דיבור, מתחיל אלה לחברי, כגון שאין לחברי מה לשלם. החבר הזה עכשיו שהוא קיבל את ה-1,000 שקל, הלך בזבז את זה מיד חוב למכולת, כרגע אומר לי אין 1,000 שקל לשלם. עוד דוגמה, או שהלך למדינת הים. אז פה בכזה מצב, להוציא את הכסף ממני ששכרתי, אני רק הייתי גרמה. אני רק גרמתי. אז לכן פטור מרמדי השמיים. החבר ישלם, החבר לא נמצא. אז בכזה ציור אני אומר בדיוק, שזה ששכר יהיה פטור מדיני אדם, וחייב מדיני שמיים. אבל אם החבר נמצא פה ולא בחוץ לארץ ויש לו את הכסף שישלם, אף כולם יהיו פטורים בכל תקין. הציור פה הוא שכר, הוא שכר למישהו אחר, והחבר לא נמצא להחזיר את הכסף, אז בדיוק בכזה ציור, פטור מדיני אדם, וחייב מדיני שמיים תהיו גרם. אבל אם החבר פה, החבר יחזיר את הכסף, וכולם נקיים. הציור הזה תוספות אומר, בוא נתקדם. עכשיו תוספות אומר עוד נקודה מאוד חשובה, שהרבי יהושע הדגיש בברייתא הסוחר. מה יהיה הדין אם אני לא סוחר? אני בא אליך, אתה יודע, באנשים נוכלים מסתובבים בשוק, הוא מגיע, אומר לו, תעשה לי טובה, הוא כזה תמים, הוא אומר לו, לא סוחר אותו בכסף. הוא אומר לו, תעשה טובה, לך תעיד, הוא אומר לשתי עדים, לכו תעידו. האם הסוחר זה דווקא, הוא גם אומר, הוא אומר תוספות, לא דווקא בסוחר, בסוחר, רגע שאתה משלם לו כסף, הוא עובד אצלך, זה מתחויה. הוא אומר, יכול להגיד, אני לא אמנתי שימין, יש פה דברי הרב ודברי תמיד, דברי מי שומעים, אני אגיד לו לעשות שקר, הוא ישמע בקולי. אז אומר תוספות, אלא, ודווקא סוחר. אבל אמר, אחר כך עבור והתביאו אותו, תראה, בגלל שאתה אמרת להם ללכת להעיד, פטור מדיני שומעים, למה הוא אומר, זה סבור שלא ישמעו לו. מה, דברי הרב, התורה אומרת לא לשקר והכל, אז דווקא סוחר זה עוד נקודה מאוד חשובה בתוספות, אנחנו נתקדם הלאה. אז אומרת הגמרא, אלא לחברי, וזו הדוגמה השלישית, לפני שאנחנו מתקדמים, יש לי במשנה דראשונים, לא לכל הגמרות יש את זה, לעוז והדר יש את זה, כן. המשנה דראשונים בפינה מביא בשם הריאה, שהרי הזאת היא מובה בשיט המקובטת, שיש לי שאלה אחרת, רבי דוד, אתה תואב את הדין הזה, מה יהיה הדין? לא, זה לא טוס, בדרך.
השאלות האלה, אני לא מבין כלום, אבל לא משנה, תמשיך. לא משנה, אני לא מבין כלום.
מה לא הבנת? בוא
נלמד. אני עזוב, אחר כך אני אסביר לך.
אני רוצה שתבין.
אחר כך אני אסביר לך למה.
מי שלא הבין?
אין היגיון. לא, מה זה לא הבין?
אין היגיון בכלל מה שאתה אומר. כלום, אין שום
היגיון. אני אומר.
בסדר, אני אומר לך, אני מבין. אני לא מבין.
התוספות אומר,
אני לא מבין. התוספות אומר, אבל אני לא מבין.
התוספות מסביר את הגמרא. מה לא מובן? מה? רביון, משהו לא מובן?
לא, לפני זה לא פשוט.
אני שואל אותך, אני עכשיו...
לא מובן לי שאתה יכול לזכור עדים ולא להיות חייב על זה.
זה לא מובן לי הגמרא אומרת, שהרגע שאתה נקרא מהגרמה, כי אתה גרמת שהוא יוציא לו כסף, אתה לא מחזיק כסף
כמו שם. הבנתי מה הגמרא אומרת.
זה קיבלנו מסיני.
לא נשמע לי מוסר.
זה קיבלנו מסיני. גרמה בנזיקין, רבי צביקה ברוך הוא. גרמה בנזיקין, פתוח בדיני אדם, חייב בדיני שמיים.
אבל אם הוא החזיר לו,
רק לפני, אני רוצה להגיד את השיטה המקובצת שהריה מביא, זה הלכה למעשה.
יש שהוא פטור בדיני אדם?
עכשיו עוד נקודה לפני שאנחנו... עוד נקודה לפני שאנחנו ממשיכים, נקודה מאוד מאוד חשובה. שאנחנו מרגישים פה בגמרא, זה דווקא סוחר...
אני שואל אותך, אביב, אני שואל אותך שאלה פשוטה. יש לך חנות מסגת, בסדר?
אתה אוהב ויכוחים.
ואתה נכנסים לאחר כאן אנשים, אתה מרוויח המון כסף. אני עכשיו שונא אותך, מביא אריה. אריה עומד בפתח. עכשיו אתה יודע, פשוט מאוד, אתה כל יום מפסיד בידיים 10,000 שקל. אני יכול לחייב אותך? מה ההבדל בין זה לבין זה, תסביר לי?
אני יכול להתחיל
למכור כרטיסים. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני אשאל אותך שאלה פשוטה, מה יקרה עכשיו? אני אשאל אותך שאלה. לכאורה, אתה הזקת אותי בידיים. מה, אתה מבין את זה? זה כולה עלמה, זה נקרא? זה נקרא פטור, זה נקרא גרמה.
נכון.
אז גם פה אותו דבר. אני סך הכל שכרתי כאן, כן, זה,
שני... מה שכרת? איזה שקר שכרת.
יפה, אני משל בעיה. התורה אמרה, על פי שני עדים, יקום דבר.
דוד.
אם הם יגידו, אנחנו לא איזה שקר, אנחנו אומרים שזה נכון, אתה יכול להתחלל באוויר, להגיד מה שאתה רוצה. התורה אמרה, אם הוא אומר, אתה יכול להוציא כסף, גם בדין אף אחד יכול להוציא. אתה יודע שהם שקרנים, שום דבר לא יעזור לך. כל זמן שבקישו אותם...
אנחנו ממשיכים, אני רק נותן עוד קטע קטן לפני שאנחנו ממשיכים, שיש את הריאה בשיט המקובצת, שהשיט המקובצת היא את הריאה, הלכה מאוד מאוד חדשה, הלכה מאוד חשובה בנושא לפני שאנחנו ממשיכים, שמה שאנחנו למדנו פה שזה גרמה בנזיקין, זה אמרנו, הסוחר ידי שקר. אבל מה יהיה שאלה אחרת? שאלה שאתה יודע מפורש שהוא חייב לו כסף. רק מה? לצערו הוא נתקל, אין לו עדים. אבל יודעים מפורש שפלוני הזה חייב כסף לפלוני. ופה הוא הלך, נשא את הפעולה, שכר, עדי שקר, עדים כאילו לא ראו. אז
מי תהיה לך את הדבר הזה? זה דבר בדיוק, מה
שאני? לא, אבל פה מגיע השיטה המקובצת, מביא בשם הריאה, הוא כותב מפורש שככה, פה העדים האלו רק יעברו על איסור של מדבר שקר.
איזה עיוש יפה.
אתה יודע, אחי, שמעתי חייבים להגיד את זה?
שמה?
כי הם אומרים סתם שקר שהם ראו שהוא חייב. אבל בפועל אין פה את החייב בדיני שמיים.
אין דבר כזה,
אז לא... הנה, אני אקריא לכם, יש לי פה איזה פינה. הריאה, הדיבור המתחיל לסוחר ידי שקר, אומר הריאה, אבל לסוחר ידי שקר, בואו נגיד, אי אפשר להאריך, אנחנו לא נגמור. אבל הסוחר ידי שקר, אבל לסוחר ידי שקר להעיד על דבר אמת, אז פה בין לנפשי עם זה לעצמו, בין לחברי, אינו חייב אפילו בדיני שמיים, אלא שעובר על מה שכתוב בתורה מדבר שקר תיחה.
איזה עידוי,
עובר על איסור, כן? אמר, אנחנו מורידים את הכובע, אבל בסדר, מה אני אגיד?
למה אתה לא מבין את זה? אז איזקת פה? לא. אתה גרמה בנזיקין? לא. אתה לא גרמה בנזיקין, הוא חייב באמת כסף.
אדם מעיד שקר,
אז זה דבר שקר תיחה, הריה אומר את זה, אתה עובר על האיסור שמדבר שקר תיחה, הריה אומר את זה. אתה עובר על איסור שקר
תיחה. רגע, אבל זה שקר.
אבל אין פה גרמה בנזיקין, אתה לא חייב
בנזיקין. רגע,
לא, גרמה בנזיקין בסדר.
זה מה שאמרנו.
למה הוא מציל את האום מגזלה בכלל? הוא מתקן
נכון. הוא סוחר לעשות שקר.
הוא עושה מצווה, מצווה באה בעבירה.
נכון, אבל הרעיון, בוא תביא לו עד הסוף, לא יש פה שום
שאלה.
זה מצווה באה בעבירה.
כל מה שעומד מאחורי העדויות.
בסדר, זה מצווה באה בעבירה.
אבל פה אתה לא יכול לקרוא לזה כמה בנזיקין. לא הזקת ולא גרמת בנזיקין. לא הזקת. ולא גרמת בנזיקין, אז אתה פטור בדיני שמיים. שקר, הוא כותב מפורש. אלא שעובר על מה שכתוב בתורה, מדבר שקר.
זה הוא היה לוקח את הדין והיה לו
איזה תאי בשביל.
טוב, לא חייב, לא חייב.
אנחנו בהתחלה,
לא
חייב. טוב, פה יש דיני שמיים.
אני חושב שזה אותו דבר.
טוב.
אנחנו ממשיכים, ברוך השם, ארית חדורית, אנחנו מצילים את החיילים,
תאמינו.
אנחנו ממשיכים, תאמינו לי, בזכות ארית חדורית הזה, חיילים ניצולים. אנחנו ממשיכים, ממשיכה הגמרא, דוגמה, יביא לו, אמיתי. האש התורה מכבה את האש של
המלחמה.
אמר מר, למדנו הדוגמה הרביעית של התנא רבי יהושע, שרק גרמה שחיה בדיני שמיים רק אבל פטור מדיני אדם מה זה, ויודע עדות לחברו ולא מעיד לו. אז פה אני אומר, הפסד את הכסף כי אתה לא בא להעיד. זאת אומרת, יש פה, הוא חייב לו מלא כסף, הוא יודע עדות והוא לא בא להעיד. אז פה אני אומר, אם לא היה, אז גרמת לו להפסיד כסף, כי אם הייתם באים להעיד, אז הוא היה מרוויח את הכסף, אז הגרמה בנזיקים, פטור מדיני אדם וחיה בדיני שמיים. שואל את הגמרא במה יסקינה, מה מדובר פה? היא למה בבית ראי? אם מדובר פה שיש לנו פה שתי עדים שראו עדות, והם לא מגיעים להעיד עדות שידוע להם, שואל את הגמרא, פשיטה, מה זה ברור כל כך? ברור ש... ברור שזה גרמה, אין אפשר להגיד את הוא, כבר נגיד עוד דקה, ברור שהם חייבים בדיני שמיים, כאילו אין לנו על זה, לא, רבי יהושע לא צריך לחדש את זה, למה? כי מה שרבי יואב אמר, דאורייתא, יש לנו פסוק מהתורה שמזה אפשר ללמוד, שהם פשוט מזיקים, למה? כי יש פסוק שכתוב בתורה, הפסוק מדבר ככה, ונפש נפש כי תחטא, פרשת ויקרא, ושמע קול עלה, והוא עד, או ראה או ידע, אז כתוב מפורש, אם לא יגיד ונשא עוונו, אז שמה מדובר שהם צריכים ללכת להעיד. עכשיו, שמה מדובר למעשה על השבועה, כן? זאת אומרת שהם חייבים, ונפש כיתתה ושמה כל עלה, והוא עד הוראה או ידיים לא יגיד, ונשא עוונו. אבל כל פנים מה אנחנו רואים פה?
לא, שמה זה עד שני עדים שמה מדוברים.
לא, עד זה נקרא שתי עדים, ברור זה נקרא שתי עדים. מסתכלו רע שדיבור המתחיל אם לא יגיד, בטריקה משתאה, למרות שכתוב עד, מדובר שמה בשתי עדים, אז מי תקפית האגד המש נשילו מגידים להתחייב זה ממון, ועוד כאן מילה, כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניים, עד שפרט לך כתוב אחד, כי דכסים לא יקום עד אחד באיש. אז על כל פנים יש לנו את הפסוק מפורש שאנחנו רואים, למה אני מדגיש שזה לא ממש התורה? כי שם מדובר ושמע קול עלה. זאת אומרת, מה זה יקרא ושמע קול עלה? כשאילו כאילו, שהוא עבר על השבועה שלו. רק שם מדובר כאילו, בשבועה. אבל על כל פנים מה הרעיון? זה תוספות שואל, אבל תוספות אומר, תוספות דיבור הדרך פשיטה, אם לא יגיד ונעשה אבונה. אומר תוספות, אין תומר, הפסוק לא מדבר בציור, אני מילה, כשעבר על שבועתו, כדכסים ושמע קול עלה. ויש לתרץ זה הכי כמה קרא. כשעובר בדבר שאם לא יגיד היה נושא אבון, אז הלכה שמה שהם צריכים להביא, אז יביא קורבן שבועה, אבל בלא שבועה נמי, הם לא צריכים להביא את הקורבן, אבל אם נשיאות אבון. מהפסוק הזה אנחנו רואים על כל פנים שיש נשיאות אבון, אם יש פה דבר שאתה מפסיד, שיש פה שתיים שיכולים להעיד ובגללך היה פה הפסד, אז על כל פנים נשיאות אבון בדיני שמיים יש, אז זה פשיטה. אז אם ככה, מתי החידוש פה של רבי יהושע? אומרת הגמרא, באמת מדובר אלא בחד. מה זה בחד? בחד, בעד אחד, שעד אחד אתה לא יכול להוציא כסף בעד אחד, אבל מה כן אתה יכול ללכת לעשות?
שבועה.
עד אחד, אם הוא בא להעיד, הוא יכול לחייב שבועה את ה... יש פה ויכוח אם הוא חייב כסף או לא. אם מגיע עד אחד להגיד שהוא חייב, אז הנתבע חייב להישבע שהוא לא חייב כסף, ואם הוא לא נשבע, אז הוא חייב לשלם. אז פה כשיש עד אחד, זה גרמה. למה זה גרמה? כי הוא אומר לו, אם היית בא להעיד, יכול להיות שהוא היה נמנע מהשבועה, ואז מה היה קורה? הוא היה משלם לי. אז בגלל שלא באת להעיד, אז הוא ככה גלט. אז לכן אתה גרמה בנזיקין, והחידוש פה זה בעד אחד. בשתי עדים זה באמת פשוט שהוא חייב רק בדיני שמיים גם כן, הוא רק גרמה אחרי הכל הם לא באים להעיד, הם לא עשו פה היזק בידיים, אבל בעד אחד החידוש, וזה כבר לא כתוב בתורה, שהוא הפסיד. אחר כך נראה עוד כמה דקות בגמרא, נראה שבכל הארבע דברים שלמדנו, יש פה חידושים עצומים. ובתוך זה נראה למה שאנחנו יכול להגיד, תראה, תודה.
אבל אם שני עדים לא באו להעיד, הם חייבים בדיני אדם?
לא.
כל מקרה הם לא
חייבים. גרמה, נכון, אבל זה פשוט, לא, רבי יהושע לא צריך להגיד את זה. החידוש הוא, רבי יהושע צריך להגיד, זה כבר לומדים מהפסוק מהתורה, רבי יהושע צריך להגיד את החידוש, אפילו בעד אחד, שזה לא כתוב בתורה. עכשיו מגיע הגמרא, הברייתא התחלנו פה, צביקה, לא היית בהתחלה, הברייתא מתחילה פה, תניא אמר רבי יהושע, ארבע דברים העושה אותם פטור בדיני אדם. יש כאילו רק ארבע דברים שזה גרמה בנזיקין פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מגיע הגמרא הולכת לפרט לך פה רשימה שלמה של עוד חמישה דברים שהגמרא הולכת עכשיו רק למנות עוד חמישה דברים שזה גרמה בנזיקין, זה אותו דין, אז למה הוא אומר מספר עוד, תניא רבי יהושע ארבע דברים, כאילו יש רק ארבע דוגמאות בנזיקין של גרמה, מביא לך רשימה שלמות של ברייתות ומשניות, שרואים גרמה בנזיקין אותו דין, אז למה רבי יהושע אומר כאילו ארבע, שואלת הגמרא וסול, עקב והעיקה, מביא לך את הסימן של החמישה דברים שהגמרא מונה, זה הראשון זה העושה, השני זה בסם, בשליח, הרביעי חברו, נשבע. אז בוא נלך לדוגמה הראשונה של העושה. מה הברייתא הראשונה דוגמה? עושה מלאכה במי חטאת. מי חטאת זה נקרא, כמו שכתוב בתורה, מים חיים אל כלי. אז זה המי, זה המי, מי, מים חיים שהיית מערבב שם את האפר פרה אדומה. אז אם הולך ועושה מלאכה במי חטאת, עכשיו כתוב בתורה למשמרת למי נידה, שאסור לך ללכת לעשות מלאכה עם זה. אז אם הלכת ועשית מלאכה במי חטאת, דרך אגב רש"י אומר מה הדוגמה של עושה מלאכה במי חטאת, אומר רש"י, ששקל כנגדם משקלות. דוגמה, אני מדגיש את זה כי תקף אני אראה לכם את רבי עקיבא גם מעניין בלי נדר, על כל פנים דוגמה שנייה אומרת המשנה שמה בברייתא בפרת חטאת, יש גם כן אנחנו יודעים את ההלכה שפרה אדומה בפרשת חוקת לתאר את כל הטמאים מתים, אז פרה אדומה כתוב לא היה לה לעול, אז אם הוא עשה כן על זה מלאכה, לא משנה דווקא עול, לומדים שכל מלאכה אסור לעשות, אז אם בן אדם עשה עם מלאכה במי חטאת או בפרת חטאת, אז כתוב פטור מדיני אדם, למה פטור מדיני אדם? נזקת. למה פטור מדיני אדם? פטור מדיני אדם, כי זה הזק שאינו ניכר. הזק שאינו ניכר, לאף שמי לא נחשב נזק, למרות שזה מחלוקת, ככה ברייתא פה סוברת, שהזק, אתה לא רואה פה את ההזק, אתה עושה מלאכה בפרה אדומה, הפרה נשארת בריאה לגמרי, רק משהו רוחני, זה נקרא הזק שאינו ניכר. אותו דבר, אתה שוקל משקלות מול ה... מול ה... מול ה... כנגל, אתה לא עושה שום דבר, אז פטור מדיני אדם, לחייב בדיני שמיים, כי זה נקרא גרמה בנזיקין, אחרי כל גרמת, אז לפחות אתה חייב בדיני שמיים. סתם רבי דמי זה בשבילך, אני זה כולם, אני צוחק, מה שאמרתי את הרשי מקודם, העושה מלאכה בימי חטאת, אז רשי מביא דוגמה ששקל כנגדה משקלות. מסכת גיטין ונפסלים במלאכה. אז פה גיליון השס, אחרון, דיבור המתחיל פטור, אז רבי עקיבא איגר זה גיליון השס. הוא אומר, קשה, למה שכתב רשי תחילה, העושה מלאכה ששקל בהם משקלות, אומר רבי עקיבא איגר, ובזה אף למען דאמר דשמי יזק, גם לפי המען דאמר שיזק שאינו ניכר כן שמי יזק וחייב, כזה סוג של דוגמה, שאתה שוקל משקלות פטור כי המקור שמיים שם בגיטין. אז אומר, הדוגמה של רשי, שאני כאילו פותר רק לפי מה
דאמר... מה זה נקרא שוקל משקלות? לא הבנתי לך.
אתה לוקח, אתה רוצה לדעת את המשקל, כמה זה ממול, אז אתה פשוט שוקל, אתה שם על זה את המשקל, לדעת כמה כנגד האמת, תסביר לו את ה...
פשוט, אתה שם את הפרה בצד השני.
יש לך מים עם חטאת.
רגע, הוא שוקל את הפרה כנגד.
מוזניים.
כן, כן, מוזניים, אתה עושה את המוזניים, אתה רוצה לדעת את הכמות. אז פה הוא אומר רבי עקיבא איגר שבגיטין זה מופיע מפורש, שזה אפילו למען דאמר היזק שלא נקרא שמי היזק, זה בכלל לא נקרא היזק. זה כאילו לא עשית פה כלום. טוב, זה סתם במקרה רגע מעניין. לא נעריך כל כך, אבל זה גם תוספות מאוד יסודית הקטנה שאומר הלכה, שמה שאנחנו אומרים שעושה מלאכה במי חטאת הוא פוסל אותו, אומר תוספות דיבור המתחיל לעושה מלאכה במי חטאת, זה דווקא עד שלא נתן האפר. כתנה במסכת פרה, פרה נפסלת מלאכה עד שתעשה אפר, ומלאכה פוסלת במים עד שישים האפר לתוכה. סתם פשוט. בספרי אליף מקרא יכול אף קיצ'ן, תמוד אומר משמרת למי נידה, ולא שכבר מי נידה. סתם, אתה יודע, אנחנו לומדים דף היומי, אנחנו מבריחים מלא דברים. שאם עשית כבר את זה מי נידה, אז אין לו פוסל במלאכה. אז על כל פנים, זו הדוגמה הראשונה, הברייתא הראשונה שאנחנו רואים, שעוד מושג של גרמא בנזיקין שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שואלת הגמרא ואיכא, יש לנו עוד ברייתא. כתוב בברייתא נוספת, הנותן, למדנו כבר את הברייתא הזה, מי שזוכר, הנותן שם המוות בפני בהמת חברו. בן אדם שם המוות בפני בהמת חברו, והגיע הבהמה של החבר שלו ואכלה את זה ומתה, אז כתוב שם שתמיד, זאת אומרת, בכל הכיוונים, גם אפילו שאני אומר שה... גם, יפה. גם אם אני אומר, תודה רבה אבי, גם אם אני אומר שהסם הזה היה דומה כאילו לעשב, שממש היה נראה כמו אכילה, עדיין אני אומר פטור מדיני אדם, זה רק גרמא למה, כמו שהגמרא אומרת, אבא לה שלא תאכל. אפילו שאני שם, אני שם סם לפני בהמת חברך, הבהמה של החבר שאני שם סם שדומה לעשב, וממש עדיין אני גרמא, למה? כי הבהמה לא הייתה צריכה לאכול, ככה הגמרא אומרת. אז כתוב גם כן פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים, כי אחרי הכל אני לא הלכתי, שמתי לה את זה בפה, שמתי את זה בפני, היא הלכה ואכלה, גרמה, גרמה בנזיקין פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים.
אני מניח שהיא תוכל, מה, דבר?
עדיין גרמה. עוד דוגמה, והיא כדוגמה שלישית. השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן. בן אדם הולך ושולח אש ביד חורש שוטה וקטן, ואלו החרש שוטה וקטן הגיעו והעבירו את זה. פטור מדיני אדם, כמו שהגמרא אומרת, אין שליח לדבר עבירה. והסברנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי ריש לקיש זה באמת דווקא אם הלכת נתת לו גחלת והוא ליבה. אבל אם נתת לו שלבת, אתה פושע. אתה כמו שאתה ביארת את העבירה. אבל לפי רבי יוחנן לא. גם נתת לו את השלבת לפי רבי יוחנן, אתה עדיין פטור מדיני אדם, עד שממש תביא לבד. עד כדי כך. עדיין אתה גרמה, לא אתה עיברת. אבל לא רבי יוחנן בריש לקיש בנושא של הגחלת, בנושא של השולח את הבערה, איזה בערה. אבל לפי רבי יוחנן אפילו בשלבת. למה? כי אם פטור מדיני אדם אתה לא עשית את זה, בית השליחים כאלו, אין שליח לדבר עבירה. חיה בדיני שמיים גרמה. עוד דוגמה, והעיקה דוגמה נסית, מעביד את חברו, בן אדם רשי אומר תוקע לו באוזן והוא נבעל, אז גם כן פטור מדיני אדם, כי לא עשית לו מעשה בגוף שלו, וחיה בדיני שמיים. הלאה, והעיקה עוד דוגמה, נשברה כדו ברשות הרבים, בן אדם הולך עם רשות הרבים מכד, ולא סילקה, הוא לא הולך ומפנה את זה, או נפלה גמלו, נפל הגמל שלו ברשות הרמים ולא עמודה, ונשאר שם, התקלו בזה אנשים אחרים וניזוקו, אז יש שם מחלוקת. רבי מאיר באמת מחייב באיזה כאן. אם השברים של הקד או הגמל, אנשים נתקלו וזה עשה איזה קים, רבי מאיר מחייב. והחכמים אומרים, בהלכה כמו חכמים, פטור בדיני אדם, וכאן בדיני שמיים, שם הגמרא בדף חפכי, למדנו את זה ברכות, הגמרא מסבירה שהמחלוקת שלהם בשתי ציורים, גם בשעת נפילה, זאת אומרת, בשעת נפילה זה הגדרה שלא היה לך זמן לפנות את הגמל ואת השברים, גם אז יש מחלוקת האם נתקל פושע או לא, ויש עוד מחלוקת לאחר נפילה, זאת אומרת שהיה לך זמן לפנות את הגמל ואת החפצים של הקד ונשברו ולא, גם בזה נחלקו רבים ורחמים, האם זה נקרא בור או לא. הכל פנים לא משנה מה אנחנו רואים, הכל פנים שחכמים אומרים, שאני אומר שאתה פטור בדיני אדם. אז יש לך פה עוד רשימה של חמישה דברים, אז למה רבי יהושע לא מנע בברייתא גם את הדברים הללו? תרץ את הגמרא, אתה רוצה, יש לנו רשימה שלמה ועוד דברים שאפילו לא כתוב פה. רק מה? רבי יהושע רק הביא את הדברים שיש חידוש שהייתי חושב בארבע דברים של רבי יהושע, וכבר הגמרא תפרט שאולי גם בדיני שמיים לא, אז אצל רבי יהושע חייב לחדש לפחות בדיני שמיים כן. בכל הדברים האלו זה פשוט שאתה חייב בדיני שמיים. רבי יהושע אומר לך את ארבע דברים, לחדש לך שהיה לי אבי מינה להגיד בכל ארבע דברים שאולי גם לא בדיני שמיים, אולי כמה דברים חשבתם לבד, כמה שמלן שזה החידוש, וכבר הגמרא תסביר למה הייתי חושב אצל רבי יהושע, הגמרא הולכת להסביר עוד פעם את כל הארבע דברים. אז אומרת, מתרצת הגמרא אם, מי היא כתובה, יש באמת דברים נוספים, שמי שגרמה בנזיקין, יש לנו מלא ברייתות משניות, שהסיכום שלו, זה אם לא עשית את זה ממש, את איזה גרע גרמת, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה שרבי יהושע מונה ארבע, ואני יצטרך אליי, הוא חייב להזכיר את זה, כי יש בזה חידוש, שמה הוא דתם, הייתי חושב בדיני שמיים, נמי לא לחייב, כמה שמלן מגיע לנו רבי יהושע, משמיע לנו שהוא כן מתחייב בדיני שמיים. אז עכשיו עוד פעם חוזר להסביר את כל הארבע, מה החידוש שהייתי חושב אצל הארבע שבדיני שמיים לא. אז דבר ראשון, הפורץ גדר בפני בהמת חברו. אז מה הסברנו? שאיזה קיר זה מדובר אמרנו מקודם? כותל רעוע. אז פה אומרת הגמרא, רבי יהושע חידש, הוא עדיין חייב בדיני שמיים, למה? מה החידוש? כי מה הוא דתם, הייתי חושב, כמו שהבאנו מקודם, כיוון דה למסתרי קאי, בגלל קיר רעוע זה אומר שהוא לא יכול לעמוד ברוח מצויה, כמו שהסברנו אתמול. אז רגע שזה עומד עוד אותות להיסתר, אז הייתי חושב, זה שאני הלכתי ופרצתי והבמה שלו ברכה, אז הייתי אומר, מה אביד? מה אני עשיתי פה? זה עוד כמה אני, תמין, סך הכל קידמתי את ההזק, אז הייתי אומר, פה, הוא גם לא נקרא גרמה, בדיני שמיים נמי לא לחייב, כמה שמונה לו, כרגע הבמה יצא בגלל שאתה פרצת עכשיו, אם לא היית פורץ, הייתה נשארת שם, אז תשלם את כל ההזקים שהבמה עשתה. זה החידוש בדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה, כופף קמתו של חברו, אמרנו...
אבל את הבמה בכל מקרה פתור. כאן דיברנו כל הסוגיה רק לגבי הכותל, אם צריך לשלם או לא. לא לגבי הבמה.
לא, הכותל רק אם הוא לא ראו,
הפוך על הפוך. בוא נסביר את זה מאוד חשוב, כי אנחנו נראה בעמוד ב', אני אחדד את זה. מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן בדוגמה של הפורץ גדר, מדובר פה ככה, הבמה חיה וקיימת, הבמה הוא מחזיר, ומדברים פה על ההזקים שהבמה עשתה, ההזקים שהבמה עשתה, ועל הקיר הוא פטור, כי הקיר רעוע. מדברים פה על ההזקים שהבמה עשתה. ההזקים שהבמה עשתה, היא עשתה בגללך, כי אתה פרצת את זה. אז על הקיר אתה לא משלם, כי הקיר רעוע זה היום. אם הקיר היה חזק, באמת אתה חייב לשלם על הקיר. ועל הבמה עצמה, הבמה קיימת. אתה מחזיר את זה לבעלים. מדברים על ההזקים של הבמה.
למה הייתה לי אהבה מילה להגיד שמקרה כזה, שהמדינה שמיים פטור תהיה חייב?
כי הקיר רעוע.
לא משנה, אבל בגללך עכשיו היא הלכה והזיקה, אם לא לא.
זה רבי יהושע מחדש, אבל אם אתה אומר, בגלל שזה קיר רעוע, אז אחרי כמה ימים זה היה קורה, אחרי כמה שעות יכולות
להיות. היה קורה,
זה רבי יהושע אומר.
אבל ההזקים של הבהמה...
אמרו נדידתם בראש של רבי יהושע, גם אני, אבל צריכים לחדד, כי עדיין יש אנשים, תראה, לא כולם באותו ראש, תאמין, יש כאלו שצריכים לחדד להם, ואתם אומרים, למה? זה קיר שעוד כמה שעות אם אני לא הייתי פורץ, זה היה פה נפרץ לבד, הרי מה זה רעוע? רעוע זה אומר שאפילו ברוח מצויה הוא לא יכול לעמוד, כמו שדברנו, רעוי זה נקרא שעומד ברוח מצויה, מעולה זה נקרא, ככה הדברנו אתמול מיד בתחילת. אז אומרת המשנה, זה החידוש בדוגמה הראשונה, דוגמה השנייה, כופף קמתו של חברו, נמי יש חידוש, שמה? מה עוד אתם הייתי אומר, למה? אותו בן אדם שעשה את זה, אומר, הרי מה חידדנו? הוא כיפף את התבועה לסתם, ואז פתאום הגיע אש רוח שאינה מצויה, ובגלל שהוא כיפף, אז הרוח שלה מצויה, הביר את האש לתבועה. והוא אומר, רגע, אני לא חלמתי, כשאני כיפפתי את התבועה של החבר שלי, שפתאום הגיע רוח שלה מצויה. אז הייתי אומר, הוא גם לא נקרא גם, הוא יכול להגיד, מה הוא יתם עליהם, מי הוידן הדעסי הרוח שלה מצויה, היא בדיני שמיים נמי לא לחייב. כמה שמנן אנחנו אומרים, עדיין אתה גרמת לזה, גרמה בנזיקין חייב בדיני שמיים. עכשיו, הגמרא הולכת גם לחדד לפי הצד של רב אשי, יש פה גם חידוש. רב אשי תירץ לנו את התירוץ השני, שמה מדובר בכופף קמתו? שמדובר שהוא הלך והתמין. הוא לא הלך כיפף כפשוטו, הכופף קמתו זה נקרא, הוא הלך והתמין את הורה האש שדולק, הוא הלך ומהר תמן את זה, ואז מה ההפסד פה? אם זה לא היה תמון, הוא חייב לשלם. בגלל שתמון, אז זה נקרא גרמה בנזיקין. אומרת, אמרה, זה גם חידוש, למה? כי הבן אדם יכול להגיד, אתה הולך לחייב אותי עכשיו בדיני שמיים? אני הייתי לטובתך, אני לא מכיר את ההלכות, לא למדתי. אני התכוונתי ללכת להציל לך את זה שלא יישרף, אז עטפתי לך את זה מהר בסדינים והכל, אני יודע את ההלכות. אז הייתי חושב שאולי פה בכזה טענה, בגלל שיש כזה טענה, הייתי אומר שהוא לא יהיה חייב בדיני שמיים. כמה שמונה לא, אחרי הכל אתה גרמת שבגללך הוא לא אמור לשלם כי אתה התמנת את זה, אז אתה חייב בדיני שמיים. זה אומר את הגמרא. לרב אשי דאמר נמי שפה מדובר שהוא לא כיפף כפשוטו, רק הוא התמין את זה, דאמר נמי תמון התמה, אז מה הוא דתמה שאותו בן אדם יכול לטעון ענה, לא הזקתי איתך בכלל, הפוך, כסוי כסיתן ילך, אני כסיתי אותה עבורך שלא תמהר הקמה להסתער באש, ובדיני שמיים נמי לא לחייב, כמה שמלם שאנחנו אומרים שהוא כן חייב. סתם אני לפני שמתקדמים, מה באמת הדין, אם הבן אדם באמת התכוון לטובה, באמת בן אדם בתמימות לא למד מסכת בבקמה, לא למד אף היומי, הוא רואה שאש, הוא לא יודע שתמול פטור וגלוי חייב, הוא רואה שאש של מישהו מתקרב, הוא הולך ומהר עוטף את זה, כי הוא בטוח שהוא יכול להציל. בסוף הגיע ושרח, הוא באמת יהיה חייב בדיני שמיים. אז תוספות אומר כמור, אז תקל תוספות, הדיבור המתחיל, כסוי כסותי. שואל תוספות, ואם תאמר, גלוי וידוע למקום, למה נתכוון אם לטובה אם לרע. אז אם באמת התכוון לטובה, ויש לתרץ לו, אפילו אם מתכוון לטובה, שלא ימהר לשרוף ויוכל להציל בעל הבית בתוך כך, מכל מקום בדיני שמיים חייב, למה דיבוי לה להזדהורי לעשו כדעתי, שלא יבוא לו הפסד לכך. במילים, אני הבנתי מהתוספות, כאילו אתה צריך ללמוד, לדעת. צריכים לבוא לדף היומי, ללמוד הלכות. אבל יש ראשונים שחולקים על התוספות. יש ראשונים שאומרים לו, פה מדובר שהוא חייב בדיני שמיים כי הוא התכוון לא להציל. הוא סתם מתכוון לו שהוא התכוון להזיל. היי, מה הטענה באמת? הטענה פה שהייתי חושב שלא יפתור בדיני שמיים, כי עדיין יש כזה רעיון. אתה יודע מה אומר?
אבל אתה לא יכול לדעת.
כמה שמלן אני אומר, שהרעיון הרגע שאתה התכוונת לרעה, אז או שהתכוונת סתם לא להציל, אז אתה כבר חייב. אבל, יש, אבל אם באמת התכוונת להציל נטו, אז יש ראשונים מפורש שחולקים על תוספות, אומרים שפה אתה באמת יהיה פתור בדיני שמיים. מחלוקת ראשונים מאוד יסודית. אם הבן אדם באמת אומר מפורש, אני התכוונתי להציל, תוספות אומר זה לא עוזר, חלק מהראשונים אומרים שכן עוזר ופתור. אנחנו ממשיכים הלאה, כמה שמלן שחייב. הדוגמה הרביעית, שהסוחר עדי שקר, אמרנו, שהסברנו שמה מדובר פה שעד אחד.
זה השלישית, לא רביעית.
הדוגמה, השלישית, עדיין השלישית. הסוחר עדי שקר, מה אמרנו, זה נקרא הסוחר עדי שקר, שזה לחבר שלו, והסברנו למה, סוחר עדי שקר, נמי מה החידוש, מה הוא דתם, עלמה. אותו בן אדם יגיד, מה אתם רוצים בני שאני חייב בדיני שמיים? אני הלכתי וסחרתי, למה הם שומעים בקולי? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. יש בורא עולם, שבורא עולם אומר שאסור לעשות ידי שקר. אז לכן אולי שיהיה פטור בדיני שמיים. מה עוד אתם עליהם? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז בדיני שמיים נמי לא לחייב. כמה שמנן שאם כל זה, כמו שאמרנו את התוספות קודם, אתה סוחר, אתה משלם מזומן, אתה כן אשם. אם באמת הוא אמר, זה טענה טובה. אמרנו בתוספות צביקה, אם אתה רק אומר לו ללכת, אומר לשתי ידים ללכת להעיד שקר, הטענה הזאת היא מקובלת והוא יהיה פטור בדיני שמיים. אבל אם אתה הולך, אתה משלם כסף, אתה סוחר, משלם להם כסף שיעשו את זה, אין לך פה את הטענה, מדברי הרב, דברי התלמיד, דברי שומעים, שילמת, יש פה פיתוי של כסף, זה הטענה. הבנת, אבל באמר באמת יש כן את הטענה, כמו שאמרנו מקודם התוספות. כמה שמלן שאם כל זה הוא גרם לזה והוא חייב, וסחרת, תהיה חייב בדיני שמיים, וכמו שאמרנו, תשלם אם אתה רוצה להיות נקי בדיני שמיים. הדוגמה הרביעית, והיודע עדות לחברו ולא מעיד אומנם עם החידוש, איזה חידוש יש פה, אומרת הגמרא, מה סיכמנו מקודם? מה מדובר היודע עדות לחברו ולא מעיד שרבי יהושע אומר? שמדובר שהוא עד אחד. עכשיו, עד אחד, מה אתה אומר? בגלל שלא הגעתי להעיד, מה יוצא? גרמת הפסד. אם הוא היה מגיע להעיד, זה היה בטוח שהוא מקבל את הכסף? לא, כי עד אחד לא יכול להוציא כסף. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות שהוא יישבע שהוא לא חייב, וכל זמן שהוא לא נשבע הוא ישלם. יכול להגיד, העד אחד יכול להגיד, אני חייב בדיני שמיים? מה פתאום? מי אומר לך שאם הייתי מגיע, הוא היה משלם, הוא לא היה נשבע לשקר. אז הרגע שאתה בספק, אז מה אתה תחייב אותי עכשיו בדיני שמיים? כמה שמלן לא. אחרי הכל לא הגעת להעיד, תאכל קש, חייב בדיני שמיים, אתה גרמה. ויודע עדות לחברו ולא מעיד לו נמי, כמו שסיכמנו מקודם שזה מדובר בעד אחד. מה הוא דתמה שתפתור אותו? כי הבן אדם יכול לטעון, מי אמר דקי אבא מסעיד נלי, אבא מודה, דילנה ומשתבא לשיקרא, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. כמה שמלן שגם בזה הוא חייב בדיני שמיים. הסיכמנו באמת, הסיכום יוצא שגרמה בנזיקין פטור מדיני אדם חייב בדיני שמיים, אבל עדיין צריכים לדקדק כל דבר כמו שדקדקנו, כל דבר יש פה חידושים ודינים. אנחנו למדנו אתמול במשנה, המשנה הראשונה של הכונס, אם הבעל הדיר נעל את הצון כראוי, למדנו שאם נפרצה בלילה, אם הקיר נפרצה בלילה זה אונס, מה אתה רוצה ממני, או שפרצו הליסטים, שודדים הלכו ופרצו את הקיר, וכתוב וחולו ויצא והזיקה, אז כתוב שפטור בעל הצון, כי אני הייתי בסדר, שמרתי כמו שצריך. עכשיו הגמרא הולכת לבאר באיזה ציור אנחנו אומרים שזה פטור, כמו שאנחנו אמרנו נפרצה. נפרצה זה נקרא, קרה איזה סיפור של אונס, נפרצה, לא אני פתחתי ולא שודדים, כי שודדים את הדוגמה השנייה, באיזה ציור אני אומר שאתה נכנס לקטגוריה של הנוס ואתה פטור. אמר רבא, מה שאנחנו אמרנו שנפרצה בלילה, אתה פטור מהנזקים, וכמו שהדגשנו את התוספות שדווקא בלילה, אם יפרץ ביום רבי דוד, אתה כן תהיה חייב, למה? כי יש לזה קול. כך הוא אומר. אבל כל פנים אמר רבא, מתי אתה פטור, והוא שחתרה. שבמה הלכה ועשתה חתירה תחת הקיר, אתה יודע, בימות אם הם רוצות פתאום עושים לך זה בור קטן מפינה, פתאום הם מפילים או שהם פתאום פוגשים את עצמם מאחורה, אז פה אם היא חתרה הבמה, פה אני אומר שאתה אנוס. אבל לא חתרה, אם הבמה לא חתרה, רק מה? הקיר נפל מעצמו, אז מהי? הגמרא שואלת על רבא, מה אתה רוצה להגיד לי? רבא מדגיש, הוא שחתרה, אבל לא חתרה, מה אתה רוצה להגיד לי? שחייב, שהוא כן יהיה חייב בנזקים של הבמה, אומרת לה, מה קורה פה? היא רידה, מבאיזה ציור מדובר פה? מה הקיר? אילה, מה אם אתה רוצה להגיד שמדובר פה בכותל בריא, כותל חזק, קיר חזק? אז אומרת הגמרא, כי לא חתרה, אמר היא חייב, אם זה לא חתר, זה נפל מעצמו, למה זה יהיה חייב? מה אבל ללמד? מה עשיתי? הייתי בסדר גמור, קיר חזק. אמרנו שלפי שיטת המשנה אנחנו הולכים ברעיון שמספיק קיר שיכול לעמוד ברוח מצויה. אני הייתי בסדר, זה מה שזה נפל לבד, למה לחייב אותי אם היא לא חתרה, למה כן? אלא אומרת הגמרא שחייבים להגיד שמדובר בכותל רעוע. הקיר היה לא חזק, אז לכן אם זה נפל ויצא והזיקה, אז אני חייב כי אני פושע, אני לא אנוס. שואלת הגמרא, אם תרצה להגיד שמדובר בכותל רעוע, אז אם ככה תגיד לי אחר כך נפרצה בלילה, מה זה נקרא נפרצה בלילה? שאם היא חתרה, אז זה כבר, הרגע שזה לא נפל בגללי, זה נפל בגלל הבהמה, אתה פטור. שואלת הגמרא, זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כי איך שאני שמתי את הבהמה בדיר הייתי פושע, כי הקיר רעוע אסור לשמור. עכשיו, בסופו באונס, תכלס, באיזה צורה הגיע בסוף, הגיע בסוף היציאה? דרך חתירה, לא דרך שהקיר נפל. אז זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, יש בזה מחלוקת. אז אומרת הגמרא, אלא בכותל רעוע. אז כי חתרה מהי פטור, תחילתו בפשיעה וסופו באונס היא. אז אומרת הגמרא, אני חלמה אדמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. אז באמת אני אבין שגם פה יהיה פטור, כי סוף סוף הנזק קרה דרך חתירה בלבד, לכן הוא פטור פה. אלא למה אדמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. מה היא כלמר, למה נבהר פה, איך נבהר פה את שיטת רבא, למה שיהיה פטור? דרך אגב, חייב להגיד שאנחנו התחלנו את הפרק הזה, שאני אומר צביקה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, האם חייב או פטור המחלוקת? מה מדובר פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס? האונס הגיע בסוף דרך שהפשיעה גם קצת השם. אם אני אסביר את זה פה, נגיד פה גם כן. זאת אומרת, בגלל שהקיר היה רעוע, אז היא הצליחה לחתור מלמטה. ככה מפרשים מסבירים את הראשונים, מאוד יפה מזה. אבל אם האונס בכלל לא קשור לתחילתו הפשיעה, זאת אומרת, הייתי פושע בקיר הזה, בסוף היא יצאה... בדיוק, למרות שהייתי פושע פה, כי שמתי את הבמה בקיר רעוע, האם היא יצאה בכלל מכיוון אחר לגמרי, יצאה איזה מנהרה שאתה, משהו אנוס לגמרי הגיע, אז פה לפי כולם הפטור, זה לא נקרא תחילתו. פה תחילתו פשיעה זה באונס, האונס קרה בגלל הפשיעה, אז בזה יש מחלוקת. אז אותו דבר פה, מפרשים מסבירים פה גם מדובר שהיא חתרה בקיר הזה. אז בגלל שהקיר היה חלש, אז הצליחה לחתור ויצא דרך חתירה. היא פתאום פוגשת עצמה בחוץ. אבל עדיין, היציאה הייתה בחתירה. וחתירה זה אונס. אז אומרת הגנס ככה, רבא הסביר לנו שנפרצה בלילה, אנחנו אומרים שפטור זה דווקא בצורה של חתירה, ולפי זה אנחנו מדייקים שאם זה לא חתרה, אז חייב, אז הסברנו שחתירה, חייב להגיד כותל רוע. אז אנחנו חייבים להבין את זה, לפי זה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אנחנו אומרים שהוא חייב, אז איך נבהר פה, למה אנחנו אומרים פה שזה פטור פה, אז בקיצור אנחנו צריכים להבין פה את רבא. אז לכן מגיע רבא, הגמרא אומרת, מה שרבא אמר פה והוא שחתרה, לא הולך על העניין הזה כמו שאמרנו על הקטע שנפרצה בלילה. נפרצה בלילה, אז כמו שאמרנו, אם זה נפרצה והיה קיר חזק, אז הוא אנוס מכתחילה והוא תמיד פטור. אם זה היה קיר חלש, אז אמרנו, אם יצא דרך הקיר הוא פושע וחייב. אם זה דרך למטה, זה מחלוקת תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או לא. אז זה לא הנושא של רבא. מה שרבא אמר והוא שחתרה, זה הולך על קטע אחר, בקטע אחר במשנה. אלא מסניטין באמת שמדובר שנפרצה בלילה, אני אומר שפטור, מדובר בכותל בריא. ואז הנפילה הייתה באונס, לכן הוא פטור כשנפל ויצא. ואפילו לא חתרה באמת. רק מה שרבא אומר והיא שחתרה, הולך על משהו אחר, על הספה. וכי יתמר דרבא, שרבא אומר והוא שחתרה, זה הולך הספה יתמר. שמה כתוב בהמשך בספה? כתוב בספה שאם הבעל הצאן הניחה בחמה, הוא הניח את הבהמה שלו בשמש, או שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצתה והזיקה, אז כתוב במשנה שהוא פושע והוא חייב. על זה אמר רבא, ואפילו חתרה. ואפילו חתרה. זאת אומרת, אפילו הוא חתרה, היא חתרה, הוא גם כן יהיה חייב. אז הגמרא מסבירה את רבא. זאת אומרת ככה, לא מבויה איך הדלא חתרה, זאת אומרת, הוא שם אותה בשמש. אז והיא לא חתרה, יצא ככה, זה ברור שהוא חייב למה, זה כולם בפשיעה היא. למה אתה שם את הבמה שלך בשמש, אם אתה יודע שהבמה לא יכולה, אתה יכול לסבול, היא תעשה, כמו שהסברנו אתמול, היא תעשה את כל הפעולות בשביל להיפטר מהחום הזה. אז זה ברור שאנחנו אומרים שהוא פושע וחייב. אלא אפילו חתרנה, זאת אומרת, מה הידין בסוף שמת אותה בשמש, אבל היא לא יצתה בדרך הרגילה, היא יצתה דרך עתירה. אז מהו דתמה, אולי הייתי חושב, אומר לך רבא, שאולי אנחנו, זה נכנס לקטגוריה עוול התחילתו בפשיעה, בזה שהנחת אותה בשמש, בסופו באונס, כי בסוף היא חתרה, אז הייתי אומר שלפי מאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אז גם בכזה ציור יהיה פטור. כמה שמלן מקשמיע לנו רבא, לא, שבציור כזה, אם הנחת אותה בשמש ולכתחילה היית פושע בהתחלה, אז אפילו שבסוף היא חתרה, זה נקרא כולה בפשיעה. כמה שמלן, זה כולה פשיעה היא, ולפי כולה אלמה זה יהיה חיה. למה? מה היא טעמה? דאמר לי, הניזק אומר לבעל הבהמה, מידע ידעת, מידע ידעת, דכיוון דשווקת בחמה, הרגע ששמת את הבימה שלך בשמש, כל צדד צדקה דאיסטה לממד עבדה ונפקה, אז זה מה שהיא חתרה, זה גם נקרא פושע, כי החתירה הגיעה בגלל ששמת אותו בשמש. אז זה נקרא החידוש פה של רבא, שזה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה, וזה לא נחשב סופו באונס, וזה חייב. אז איך שאני מסכם לפני שמתקדמים לשלב הבא, אז אנחנו מסכמים את זה ככה, שהרבא מדבר על הקטע שאם הוא הניח את הבמה בשמש, אז אפילו שבסוף היא יצתה דרך חתירה, לפי כולה אלמה, אפילו למען דמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, פה זה לא נקרא סופו באונס, פה זה נקרא כולו בפשיעה, וזה מה שרבא מחדש לחיה. אנחנו למדנו במשנה שככה, נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים, והליסטים רק פרצו את הדלת, הם לא הוציאו את הבמה, אז אמרנו ככה, בעל אדיר אמרנו פטור כי הוא היה אנוס, הזבנו אתמול את התוספות, שתוספות כותב מפורש, שהליסטים עצמם גם כן פטורים, כי הם לא הוציאו את הבמות בידיים, הם רק גרמה, תוספות אתמול אמרנו את זה, דיבור המתחיל, לא שפרצו הליסטים, כותב את זה מפורש. המגיעה המשנה אומרת לך, אבל אם הליסטים עצמם הוציאו את הבהמות, זאת אומרת, גם פרצו וגם הוציאו, אז הופך להיות ברחיות שלהם, אז הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. אנחנו מדפדפים מנון ועמוד ב. את הגמרא, פשיטה. למה פשיטה? ברור שעל אם הליסטים הוציאו את זה, הליסטים חייבים בנזקי הבהמה. למה? כיוון זה הפקוע, קיימה לברשותה, היו לכל מילה. וסתכלו רש"י הראשון בעמוד, זה נקרא, על פי רש"י, אנחנו נכנסים לקטגוריה, זה נקרא קנייני גזלה. כל גנב וגזלן, הרגע שהוא גונב, הוא תופס משהו, אם הוא עשה קניינים, זה הופך להיות שלו, והחיות שלו, רש"י הראשון, איקה משיכה, ושינוי רשות, וקנויה לכל מילה. כן, תוספות דיבור המתחיל פשיטה, אל תלמוד את כל התוספות, בסוף, תסתכל תוספות בסוף, הוא אומר, ויש לומר, התוספות אומר, עזוב עכשיו, אפילו בלי קניינים, לא ניכנס, לפי תוספות, קושיה פשיטה, ויש לומר, דסברה הוא, דגזלן נכנס תחת הבעלים, דכיוון שהוציא מרשות בעלים, שהיו חווים בשמירתה, ואתה הלכת באמצע הלילה שדדת לו את זה, ואין הבעלים יכולים לשומרה לפי שנגזלה מהם, יש על הגזלן לשומרה, דלעניין נזיקין, מי נקרא בעלים? אקרו בעלים, כל מי שבידו לשומרה. תוספות בא להגיד, אל תיכנס פה לכל הקנייני נזיקין, אפילו שלא עשו קניין. הרגע שעכשיו לא בידיים של הבנים, בידיים שלכם, של הליסטים, אז אתם החיים, עזוב עכשיו קנייני נזיקין, להיכנס פה לעומק של קניינים. תוספות אומר, מדין סברה, אם זה אצלכם ולא אצל בעלים, אז אתם אמורים החיים לשמור את זה. אז אם ככה, מה החידוש של המשנה? מתרצת הגמרא שלא צריכה, החידוש של המשנה, שהמשנה כותבת שהליסטים חייבים בנזקים, לא מדובר באופן שמשכו את זה מרשות הבעלים, רק מה הם עשו? תקמו לה באפה. מה זה קמו לה באפה? תסתכלו רש"י השני בעמוד, שלא משכו, רש"י להשתתור רם רוצה להגיד, לא עשו קניין, אלא מה? עמדו בפניה לכל צד, שלא תלך אנה וענה, אלא לקמי לאכול. זאת אומרת, הם רק עמדו לה, אז פה בכזה מצב החידוש, הרגע שעדיין הם חייבים בנזק, כי הם גרמו. זה לא נקרא גרמה רגיל שפטרו בדיני אדם. כאילו, זה נגזר החידוש של המשנה, שזה הם גרמו את הנזק אפילו בצורה כזאת, והם חייבים. איפה אנחנו רואים את המושג דקמו לה באפה? אז אומרת הגמרא, כי דאמר רב, תוספות אומר פה, שאנחנו אתמול הסברנו בעריכות, שפה כל הפרק הכונס מדבר פה על שן ורגל. ושן ורגל, זה דבר שצריכים לחדד את זה, תוספות השני בעמוד, דיבור המתחיל המעמיד, שחיוב של שן ורגל, זה גם אם הבמה לא שלך. זאת אומרת, לפי התירוץ הזה, שהגמרא יוצא שלא עשית קניין. יוצא שהבמה עדיין ברשות הבעלים, רק עשית, אתה גרמת שתלך רק לכיוון הזה להזיק, ללכת לאכול אצל השני. אז אומר תוספות המעמיד, רק את ההתחלה תראו, דיבור המתחיל המעמיד במת חברו על כמת רובב, ואף על פי שאין הבמה שלו, חייב מטעם שן ורגל, ואף על גב דכסיב כתוב בתורה שם ושילח את בעירו, ושן ורגל כתוב בעירו כדידי חשיבי, עדיין אני אומר, כדידי חשיבה, אוי לבעו עשה. מביא ראיה, כמו מדליק משתנו, לא נעריך פה. על כל פנים, החיוב של שם ורגל זה גם אם הבהמה לא שלך. אם אתה גרמת ממש שהיא תלך לכיוון הזה לאכול, אפילו שהבהמה עוד לא ברשות שלך, אז אתה חייב. איפה אנחנו רואים את הרעיון של קמולה באפה? אז אומרת הגמרא, כי אה, דאמר רבא, כעד אמר רבא, אמר רב מסנה, אמר רע. זה המקור שלו, זה רע. שכתוב, המעמיד בהמת חברו. בן אדם הולך ומעמיד, זאת אומרת, הוא אוחז אותה בידיים ומוליך אותה לקמה, ככה הגמרא מבינה. מוליך אותו על קמת חברו, זה הגמרא מבינה באה ומנה מיד ברב, אתה מעמיד אותו ממש בידיים, ובגלל שעמדת את הבהמה של החבר שלך, על הקמה של חבר נוסף, והבהמה הלכה ואכלה מן הקמה, אז חייב אתה, בגלל שעמדת את הבהמה לפה, אתה חייב לשלם את כל הנזקים.
לא בידיים, בידיים זה בדרך כלל ברור, זה כמה זה בידיים.
חכה בסבלנות, זה הולך להיות הרעיון. המעמיד הגמרא מבינה עכשיו שזה נקרא בידיים. אז בגלל זה מגיע הגמרא ושואלת, כן, סתכל רש"י מיור השלישי, מעמיד משהו שאוחזו בידו, אם הולכה לקמה, זה נקרא מעמיד. אז זה מגיע מה שרבי דוד אומר בגמרא, פשיטה. על זה אומר רבא, זה מגיע רבא בר מסנא, כמו בשם רב, אומר, לא צריכה לקמלה באפה. שלא נקרא בידיים. החידוש הוא, אפילו שלא החזקת אותה בידיים, רק עמדת בפניה מכל צד, ובתוך כך היא הייתה חייבת ללכת לקמה לאכול, אז עדיין אני אומר שזה נקרא שאתה החזקת. אז גם ככה נסביר את המשנה שלנו, שמה החידוש פה הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים, החידוש הוא שאם הליסטים לקחו את זה בידיים ממש, אמרנו סברה, קניינים, ברור, החידוש הוא שהליסטים קמו להבאפה ולא העמידו אותה בידיים, עדיין אני אומר שחייבים, למה? כי הם הזיקו, לא בגלל גזל, אתה אומר עכשיו את הקניינים, גזל, פשוט הם גרמו להזיק והם חייבים. אז זה ביאור אחד בדברי רב. עכשיו, מה זה אומר בביאור בדברי רב? כשרב אומר את ההלכה שמעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב פשיטה. הסברנו שמדובר דקמלה באפה, כמו שהסברנו שם קמלה באפה, אז גם פה במשנה בליסטים. עכשיו הגמרא מביאה ביאור אחר שהסברנו שם במעמיד את רב, ולפי זה גם לבאר, כמו שביארנו שם את הביאור השני, גם פה נבאר ביאור שני. אמר לאביי לרב יוסף, הרי איקי שאמרת לה, מה שאמרת והמעמיד בהמת חברו על קמת חברו, אתה פירשת לנו אחרת, אתה פירשת לנו מפורש, אומר אביי לרב יוסף, שמדובר שהוא היכה בה במקל, הוא היכה בה במקל שלו, ודרך זה היא הלכה ואכלה בקמת חברו, והחידוש של רב היה שהקשה במקל,
זה
נקרא קניין, כמו משיכה של להיות גזלן על ידה. ואז הרגע שעשית כבר את הקשה במקל, אז אתה התחייבת כבר בשמירת הנזקין. אז לפי זה, לפי מקודם שאמרת דקמלה באפה יוצא שהחיוב שלך, כי אתה גרמת את ההזק. לפי ההסבר הזה של הבעיה לרבי יוסף, לא, החידוש הוא שזה נקרא כבר שעשית היקישה. ובגלל שעשית היקישה, היקישה, מעמיד זה אומר היקישה, ובגלל שהיקישה, אז אתה כבר התחייבת בשמירת הנזקים, כי זה הופך להיות שלך. אז כמו שהסברנו, אומר הבעיה לרבי יוסף שמה, שמדובר במעמיד, מדובר ביקישה, אז גם פה, וליסטים נמי, גם פה אתה יכול לפרש שמה הכוונה הוציאו הליסטים, חייבים בנזקים, מה החידוש? שמדובר נמי די היקישיוה, והחיוב זה יהיה משום גזל, ולא בגלל שגרמו את ההזק. אז לפי זה, האופציה השני, מה שאמרנו, היא קישה. אז מה החידוש במשנה? שאני אומר שגם הקשה במקל, גם כן עכשיו, כקניין משיכה. ועדיין אני אומר שזה כאילו חידוש. מסתכל תוספות ודיבור מתחיל בליסטים גם משהי קישואה. מדובר לגוזלה מהרה, כדמוקלה בירושלמי. וזה ולא חשיב למילסה דיפשיטה כמו שהיה חושב המקשה. ולא חייש לפרש למה אין, הגמרא לא מסבירה למה זה לא חידוש, ולא חייש לפרש למה אין פשיטה, לפי שקל להבין. זה המילים של תוספות. יש פה חידוש הקשה, זה נקרא קניין, וזה כבר לא פשוט. מקודם הגמרא הבינה אם זה שלך, כמו שאמרנו תוספות, אומר בכלל, אפילו לא קשור לקניינים. אבל אחרי שמדובר בקשה, אז החידוש הוא שזה כבר גם נקרא כמו קניין משיכה, וזה הופך להיות שלך. אז בקיצור, אמרנו צבי אביב, אם הליסטים הוציאו, הליסטים חייבים מה החידוש, ואלו שתי ביורים. או שמדובר בקמלה באפה, והחידוש הוא שהגרמה שאתה גרמת, זאת אומרת, לא עשית שום קניין, לא שום דבר, שזה נקרא שאתה קמת לה באפה, לא יצרקת אותה שום דבר, לא עשית שום קניין. אתה חייב בגלל שאתה גרמת לה את הנזק, שרק בגללך היא הלכה ופה ופה, כי אתה עמדת עליה עם כל הגימונים שתלך. והחידוש הוא שאני אומר שאתה גורם ואתה חייב. והחידוש השני שמדובר שהיא קישה במקל, והחידוש הוא שזה נקרא קניין, ואתה הופך להיות הבעלים, וזה כבר חידוש וזה לא פשיטה. עוד קטע קטן ונסיים. למדנו במשנה שמסרה לרועה, אם הלכת, זה המשנה סיימה ככה, מסרה לרועה, אם הבעל הצאן מסר את זה לרועה, זה לא ממש בסוף המשנה, זה לא, הסוגיה הזאת המשנה סיימה, מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. אם הלכת, מסרת את הבמה לרועה, אז הרועה נכנס במקומך, ואז הוא חייב בשמירת הנזקים. ככה כתוב במשנה. אומרת הגמרא אמרי, חכמים דנו בנושא הזה, תחתיו דמה, מי יתחייב בשמירה במסירה הזאת? היא למה? תחתיו דבעל הבהמה. זאת אומרת, שאם הבעל הבהמה נותן לשומר את החיות, אז הוא נכנס במקום הבעל הבהמה. שואלת הגמרא, זה פשוט כבר, תנינה, חד הזים, למדנו את זה כבר פעם אחת, איפה למדנו את זה? למדנו אפילו פה במסכת, לא רק בבמתי, שם בכלל מדברים על הנושא הזה, אבל גם המסכת שלנו בדף ממד עמוד ב', למדנו, תנין אחד הזה, שמסרו, אם הבעלים אוסרים את זה לשומר חינם, או לשואל, או לנושא שכר, או לסוחר, כתוב, כולם נכנסו תחת הבעלים. כל האלו, אם אסרת את זה לאחד מהם, הם הופכים להיות כאילו הבעלים להתחייב בנזקים. אז אם כך, אתה לא יכול להגיד פה שמסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו, שזה הכוונה שנכנס תחת הבעלים. כי זה כבר, תנא למד לנו את זה בדף ממד עמוד ב' במשנה. אלא אומרת, אני אומר, פה יש חידוש. פה מדובר ככה, בעלים אסרו לרועי א', אז זה פשוט כבר, למדנו במשנה שרועי א' נכנס תחת הבעלים. פה נמצא חידוש שרועי א' הלך ומסר את זה לרועי ב'. אז החידוש הוא מסרו לרועי, כאילו הרועי מסר את זה לרועי השני, אז החידוש הוא שהרועי השני נכנס תחת מי? גם כן תחת, כאילו לוקח את החיות במקום הרועי הראשון, וכאילו עכשיו הוא החיים בנזיקים. שואלת המאלה, אומרת המאלה, חייבים להגיד תחתיו דשומר. כאילו השומר של הבעלים מסר לשומר השני, עכשיו הוא נכנס תחת השומר הראשון, וזה עוד לא למד. שואלת הגמרא, בשמיר לנו משנה ושומר כמה איפטר לי לגמרי, והשומר הראשון יצא מהתמונה. שואלת הגמרא, זה לא כזה פשוט, למה למטה ותיופתא דרבה? אם אני מסביר את זה ככה, זה יהיה תשובה ופיחה לרבה, למה דאמר רבה? יש לנו את הרבה, זה כתוב בעיקר בבבא מציעא שם, זה כל הנידון הזה בבבא מציעא דף ל"ו, שומר שמסר לשומר. אז רבא מגיע ואומר מפורש, דאמר רבא, שומר שמסר לשומר, אז מה הלכה? קרה משהו, אז כתוב, אפילו שקרה מקרה של אונס, אז אני אומר שמי חייב לשלם? חייב, השומר הראשון חייב לשלם לבעלים, אפילו במקרה של אונס. ולמה?
כי הוא יכול להגיד לו, אני לא התקמתי מה...
הרי באונס, הלכה שהשומר נשבע שקרה אונס והוא פטור. אז גם פה השומר השני שבע שהיה אונס.
אני לא מכיר אותך.
על היסוד של רבא, רבא יכול להגיד, או אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, אבל בנושא של השבוע, הגמרא אומרת שם עוד סברה, שיכול להגיד, הוא לא נאמן לי בשבועה. אתה נאמן לי בשבועה, הוא לא נאמן בשבועה. אז אפילו שקרה אונס, אז הוא יהיה חייב לשלם, מי יהיה חייב לשלם? השומר הראשון, ואפילו שהשבועה שלו לא יעזור. זה כתוב שם בגמרא, למדנו מפורש, אם השומר הראשון היה נוכח במקרה של האונס, והשומר הראשון הביא לשומר שני, הוא היה נוכח במקרה של אונס, אז הוא איש הבא, אז כן יהיה פטור עם השומר. אבל בדרך כלל אם שומר מוצר לשומר, אז הוא יוצא מהתמונה, לא נמצא בשום אונס, אז כתוב תמיד חיה. אז אם ככה, איך אתה יכול להדביר במשנה פה? שמסרו לרועה, נכנס לרועה תחתיו, הרועה מדובר רועה ב', במקום הרועה הראשון, תחת הרועה. מה פתאום? אומר, זה נגד רבא, כי רבא אומר מפורש, ששומר שמסר לשומר אפילו באונס, עד כדי כך, שבדרך כלל באונס פטור, אז אפילו גם כן הראשון יהיה חייב. ותרץ את הגמרא, זה לא קושייה, למה זה לא קושייה? ואמר לרבא, לעולם רבא אומר באמת שומר שמסר לשומר, כמו שאמרנו, תמיד הראשון חייב. אבל פה במשנה, מה שכתוב מסרו לרועה, הוא לא הלך למסר לרועה סתם זר. הוא הלך, הרועה הראשון נתן את זה לתלמידים שלו, שלומדים אצלו את העבודה. עכשיו, הגמרא, המשנה רוצה לחדד לך פה, שאם הוא הלך ונתן לתלמידים שלו, אז כשהבעל הבית הראשון נותן לרועה, הוא לא יכול להגיד עכשיו, הוא לא נאמן, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. כי אם אתה לוקח בחשבון שאם אני נותן לך, אז זה תחת כל התלמידים שלו גם כן. ככה, פה מדובר שהרועה הראשון פטור, מדובר באופן שהוא נתן את זה לתלמיד. אז עוד פעם, מה שאם שומר שמסר לשומר שהראשון לא יצא החיות, אם הוא מוסר לשומר שלא קשור אליו. מה שכתוב פה מסרו לרועה, שנכנס לרועה תחתיו, הראשון יוצא לגמרי נקי, רק השני חייב, אמר לרבא, מה מסרו לרועה? לברזילי. ברזילי זה נקרא לרועה שהוא התלמיד שלו, ובאופן כזה מודה רבא שפטור, למה דורכי דרועה לממסר לברזילי? זה נקרא, לכן הוא פטור, ועכשיו הגמרא מביאה נוסח אחר בדברים האלו, ומסיימים את השיעור. איקא דאמרי, יש כאלו שאומרים הפוך, ככה זה הנוסח. שמי דקטני, וזה שכתוב במשנה מסרה לרועה, ולא קטני מסרה לאחר. הנוסח במשנה שלנו כתוב, מסרה לרועה נכנס לרועה תחתיו, ולא כתוב מסרה לאחר. שמע מינה, מפה אנחנו מדייקים שמאי מסרה לרועה, הכוונה מסר רועה לברזילי, זאת אומרת לתלמיד שלו, אז אני אומר שהרועה הראשון פטור מהנזקים, למה? דורכי דרועה לממסר לברזילי, שהוא בדרך כלל גם כן אם הוא אמור להתפנות, אמור לנסוע, אז הוא נותן את זה לתלמידים שלו, ועל דעת כן נמסרה לו הבמה מתחילה, אבל לאחר, אם הוא מסר את זה למישהו רועה שהוא לא התלמיד שלו, אז אני אומר, מה פתאום? הראשון עדיין נשאר חייב, ולא, הרועה הראשון לא נפטר מהחיוב הזה. אז לפי הנוסח הזה, הגמרא כאילו אומרת שזה הוכחה לרבא. זאת אומרת, מפה למה מסייע לרבא, דאמר רבא שומר שמסר לשומר חייב. אז כמו שהוכחנו במשנה שדווקא מסרון לאחר, כמו שדייקנו במשנה שאם מסרון לאחר חייב, אז הנה זה בדיוק כמו רמה, אומרת הגמרא אמרי לו, ראיה לפי המהלך הזה, אני אומר, אין לנו ראיה במשנה, אמרי לו, דילמה יכול להיות שגם אם מסרת את זה למישהו אחר, לא כמו רבה הראשון, יצא מהחיות. למה כתוב מסרו לרועה ולא כתוב מסרו לאחר? דילמה אוכה דמיל סקטני, שזה כפי הרגילות, שבדרך כלל למי אתה מוסר? רועה מוסר לרועה, ולא סתם למישהו אחר זר. בדרך כלל אתה מוסר לתלמיד שלך, למשמר רועה שלך, אוכה דמיל סקטני. אבל לעולם להלכה יכול להיות שאין חילוק בין רועה לכל שומר, והוא הדין לאחר, אז בקיצור, לפי המהלך הזה, זה היה בצור להביא ראיה, ודחינו על כל פנים. הלכה למעשה, הלכה למעשה ככה, והראשונים יוצא ככה, אם שומר חינם מוסר לשומר חינם, שכר לשכר, אז בפשטות יוצא מכל הראשונים, שמתקדם עצב יצא באותו סטטוס, השתי ההתחייבויות בפשטות יוצא שפטור. אם אתה מוסר שכר לחינם, וקרה גניבה ועמידה, ברור שראשון כפתור לא נעריך על זה, בכל מקרה, אז סיימנו את העניין. עכשיו הסוגיה פה מתחילה סוגיה חדשה של שומר אבדה.